מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים, אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם מעט מנוחה. בתוכניתנו זו אני מביאה לפניכם תובנות שונות שעולות במוחי מהקורא איתי בשבוע האחרון, ואני מביאה את הדברים פה לפניכם כדי שגם אתם תוכלו לשמוע, לחשוב על הדברים וגם לכתוב לי מה שאתם חושבים. אני משתדלת בתוכניות גם להביא מדבריכם או להביא את שאלותיכם. משתדלת, לא תמיד זה מצליח, גם לא תמיד הדברים מתאימים לתוכנית כזו שמאזינים לה גם מבוגרים וגם ילדים, אבל אני משתדלת לעשות זאת. אני רוצה להזכיר את כתובת המייל שלי, ואתם יכולים לרשום, c5712111@strudelgmail.com. אתם יכולים לכתוב לי כל מה שעולה בדעתכם, מה אתם חושבים על דברים שאני אומרת כאן בתוכנית, וגם שאלות שאתם רוצים לשאול, ואני כאן משתדלת להביא אותם וגם לענות עליהן. אנחנו נפתח ואני רוצה לדבר על הפרופורציות בחיים שלנו. יצא לי בשבוע האחרון לחזור הביתה בכל לילה, מאוחר מאוד, בכל פעם מעיר אחרת. וכל פעם כשחזרתי, נאנחתי בלאות כשגיליתי שהזמן עבר, חלף, והשעה כבר 12 בלילה, ואני מגיעה כל כך מאוחר, ואני כבר לא מספיקה לכתוב את הטור שרציתי, ואני לא מספיקה לכתוב את הכתבה שכל כך תכננתי לכתוב אותה, או את הסיפור, או להתעסק בעיסוק אחר שחיכיתי להתעסק בו. לא, לא מספיקה. ואז הגיע הלילה האחרון, שחזרתי בו מהרצאה באמנואל, כמעט באותה שעה כמו בימים הקודמים, אבל הדרך התארכה. מתארכת או מתארכת, והווייז אומר פתאום עוד 20 דקות, או כשמתקרב הסוף של ה-20 דקות האלו, הוא נותן לנו עוד רבע שעה, ואחר כך עוד חצי שעה, ועוד ועוד, והזמן מתארך ומתארך, ואתם בוודאי מכירים את זה שאנחנו עומדים בפקק, אז אנחנו בסדר, מכירים בזה שאין מה לעשות שנתקענו, ועכשיו אנחנו מחכים שנגיע, ואנחנו מלמדים את עצמנו לחכות בסבלנות ובאורך רוח, אבל עם כל זה, אנחנו מביטים בכל רגע בשעון כדי לראות עד כמה מתקדמים, ומסתכלים כל שנייה בבייס בשביל לראות מה הוא אומר בעצם, וכמה הוא מאחר אותנו, וחושבים על מה הפסדנו, ומה לא עשינו, ומה לא נספיק, ומתכננים את למחורת בבוקר, כמי יודע אם נתעורר ונקום בזמן, וכך נראה דרך, בשעה מאוד מאוד ארוכה, כאשר אנחנו תקועים בפקק ארוך מאוד. והדרך באמת התארכה, והגעתי הביתה רק ברבע לשתיים, בניגוד ללילות שלפני כן, שהגעתי בהם ב-12 בלילה, וחשבתי על כך שזה מאוד מרגיז, להגיע בשעה כל כך מאוחרת, לא לעשות דברים שתכננתי לעשות, ופתאום לשנות תוכניות, וכל מיני דברים כאלו, ואז חשבתי ואמרתי לעצמי, למה בעצם? למה לחשוב כך? למה לא לחשוב על כמה שזכיתי בימים הקודמים, בלילות הקודמים, שבהם הגעתי מוקדם, כי הנה, אני רואה כאן, שבעצם יכול היה להיות הרבה הרבה יותר מאוחר, ופתאום זה גרם לי למעין שמחה כזאת, ועלזתי בתוכי על כך שהדרכים שלי בכל יום הלכו כשורה, הגעתי הביתה בסדר, הגעתי בזמן, השעה לא הייתה מוגזמת, שכחתי לגמרי שבלילות הקודמים גם חלפה במחשבה של אוף כמה מאוחר, ואיך התאחרתי, וחבל שכל כך מאוחר אני מגיעה. פתאום שכחתי את זה. את מה זכרתי? זכרתי את השעה שהגעתי בפעם האחרונה שהיא כל כך מאוחרת, ובעצם השעות האחרות מתגמדות לעומתה, והכל פתאום בסדר, והכל מצוין, ואין שום בעיה. אז מה קרה? שום דבר. והדבר הזה הזכיר לי, הרבה פעמים שאנחנו מתלוננים על הילדים שלנו, ואני שומעת את זה הרבה, מהורים שאומרים לי כל מיני דברים על הילדים, כן, אוף, הוא לא עונה לי כשאני קוראת לו, ואני יכולה לקרוא לו שוב ושוב ושוב, והוא שקוע, והוא לא שומע, והוא לא מתייחס, והוא לא עונה, ואז האמא כבר מתחילה לחשוב כל מיני מחשבות, ולמה זה, ואולי ככה, ואולי כך, ואולי כך, ואז יום אחד הילד הזה מתחיל גם לריב עם האחים, והמריבה מאוד מאוד קולנית, והאמא הזאת אומרת לעצמה, אני רואה שמה שהיה אתמול היה... היה בסדר, כן, היום זה הרבה יותר גרוע, אין לי מה להתלונן בעצם על מה שקרה קודם, על מה שהיה אתמול, אז פתאום אנחנו מגלים שהדברים שקורים לנו ביום יום, הם לא כל כך נוראים, ורק נדמה לנו שהם כך, ואיך אנחנו מגלים את זה? מכיוון שמגיע יום נוסף, וביום הנוסף אנחנו פתאום רואים שיכול להיות יותר גרוע, יכול להיות משהו שלא ציפינו לו בכלל, ולא חלמנו עליו בכלל, והוא קורה. בקבוצות של הנחיית הורים, יש הרבה פעמים הורים מכל הגילים. יש הורים צעירים, שזה להם ילדם הראשון, וישנם הורים שכבר גידלו ילדים. לפעמים עושים את הקבוצות האלה בצורה כזאת, שכל קבוצה היא הומוגנית, רק של הילדים שמתאימים לאותו גיל, אבל לפעמים, והרבה מאוד פעמים, באים הורים מכל הגילים והרבדים. ואפשר לראות לפעמים את החיוך ככה בזווית הפה של ההורים המבוגרים יותר, כאשר אמא צעירה מספרת על הילד שמתעורר באמצע הלילה וזה מפריע לה, על תינוק שרוצה רק על הידיים, והם מגדלים שם בני נעורים ויש להם הרבה מאוד סיפורים, והם אומרים לעצמם, אז מה? אז מה? אז מחזיקה את הילד על הידיים, אז מה קרה? אז התינוק הזה קצת צורח יותר מהרגיל, אז מה קרה? אבל את זה אפשר להבין רק כשמגיע משהו יותר בומבסטי, ואז אנחנו פתאום מבינים את מה שקרה. אני זוכרת שלפני שנים, כשילדיי היו ממש קטנים, ויצאתי לפגישה, לאיזו אסיפה חשובה, בשעת ערב מאוחרת, חושך היה בחדר, בחדר הילדים, וסוף סוף השקפתי את התינוק, וסוף סוף אני יכולה לצאת, מאוד מאוד ניערתי, והתכוננתי בחיפזון, יצאתי מהבית, והשמרטפית, הבייביסיטר, הגיע לשמור על הילדים, הייתי צריכה גם לבקש ממנה כמה בקשות, להסביר לה כמה דברים, וכל דבר לוקח זמן, ואני ממהרת לאספה שאסור לאחר אליה, והנה אני מוכנה ויוצאת. וכשאני בדרך, במונית, אני מגלה שהנעליים שנעלתי שונות זו מזו, אחת מהשנייה. זו כחולה וזו שחורה. אמנם שתיהן אותו דבר, היו זוגות מאוד דומים, אבל כחול ושחור. ואנה אני באה, ומה אני עושה? וידעתי שאני לא יכולה לחזור הביתה כדי להחליף את הנעליים, כי אני האחר, ואין לי ברירה ואני צריכה להמשיך בדרך, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, מה אני עושה? איך אני מחביאה את הנעליים, שלא יראו שנעל אחת כזאת ונעל אחת כזאת, וזה כל כך לא נעים, ומי שמע דבר כזה, ואיך קורה טעות כזאת, ולמה? כמו שתמיד אנחנו חושבים לעצמנו, ובצורה הזאת אני מגיעה לאספה, ואני מגיעה לאספה ואני רואה את האנשים שהיו צריכים להיפגש באותה אספה, כולם עם ראשים מורכנים, ואני רואה את הראשים מורכנים ואני אומרת, הנה עוד רגע, כולם רואים את הנעליים השונות, אבל אז אני מגלה שהראש מורכן מסיבה אחרת, הם כולם עצובים, זאת שאחת מהאנשים שהיו צריכים להיפגש איתנו, לא הגיעה. אמא שלה התאשפזה והתברר, קיבלה תשובה ממש באותו זמן, שאמא שלה גילו לה גידול בראש, וזאת הייתה בשורה מאוד מאוד גרועה, וכולנו הכרנו אותה, והכרנו את אמא, ופתאום לא עניינו הנעליים, לא עניינה גם האספה, ושום דבר בחדר בעצם לא עניין יותר מאשר לומר לעצמנו שלא נוכל להיפגש כרגע, כי זה לא הזמן, זה לא המקום, זה לא מתאים, וגם אותה אחת שהייתה צריכה להגיע, היא הייתה מסמר מאוד חזק באספה הזו, ולא הייתה ברירה, נפרדנו, ויצאנו לדרכנו. ולאחר כמה ימים, הגיעה לבקר אותי חברה, וסיפרתי לה את מה שהרע. והיא עוד לא שמעה את ההמשך שבסיפור, אבל סיפרתי לה שנעל אחת כזאת, ונעל אחת כזאת, והחברה שלי מסתכלת על הנעליים, והיא אומרת לי, תשמעי, את יצאת בחושך, ואת כל כך כל כך מיארת, ואני יושבת פה עכשיו, כשהילדים שלנו משחקים ונהנים, ויש לי זמן, ואני לא ממהרת לשום מקום, ואני ממש מצטערת לומר, אבל אני לא רואה הבדל בין הנעליים, הן כל כך כל כך דומות, שכמעט לא רואים את ההבדל, אז אני לא מבינה בכלל ממה חששת. אז היא אמרה לי לאחר מעשה, באותו רגע אני לא בטוחה שהייתה אומרת לי את זה, זה היה מרגיע אותי, אבל משהו אחר הרגיע אותי. מה הרגיע אותי? הפרופורציה. מה שהרגיע אותי זה היחסיות הזאת בין הדברים. לראות איך שיש דברים כל כך חשובים או כל כך גדולים, ולעומת זאת יש דברים קטנים, תפלים, שאותם אנחנו רואים כשלא נמצאים מעלינו הדברים הכבדים יותר. אבל כשיש משהו כבד מלמעלה, אז אנחנו פתאום לא רואים את הדבר הקטן הזה שנמצא מלמטה. אנשים אומרים לי לפעמים שאני תמימה, שחלק גדול ממה שאני כותבת תמים מדי. ואומרים לי את זה לא פעם, כשאני כותבת כתבה, כשאני כותבת טור, ואני מסבירה מישהו אחר שעשה משהו שנדמה לנו לא טוב, שנדמה לנו שאינו קשורה, כולם מדברים נגד הדבר הזה, ואני מנסה לציין, להסביר ולומר שזה יכול גם להיראות אחרת, זה להיות שונה, יכול להיות שונה. ואז אני מקבלת תגובות, אם זה באתרים, אפשר לראות את התגובות, מקבלת תגובות של איזה תמימות לחשוב את זה, ומה פתאום להצדיק אותו, וכל מיני דברים כאלו. אבל אני לא יודעת אם זו תמימות, או שזו הסתכלות שיכולה להאיר את עינינו, ולסייע לנו. ואני יכולה לראות עכשיו דוגמה למה שאני מספרת, עם דוכני התפילין האלו, שמבקשים מאיתנו לעקור אותם ממקומם, ולהזיז אותם, ושלא יהיו במקומות שהם נמצאים שם, כי מה פתאום להציב דוכן של תפילין בפתח חנויות, בפתחי חנויות, או באמצע המדרכה ברחוב, או בתחנה מרכזית, מה פתאום? זה גובל בחוצפה, זה לא בסדר, זה לא דבר שכולם רוצים לראות, וכך הלאה, וכך הלאה. ואנחנו רואים סרטונים של אנשים שכועסים וזועמים ואומרים, ואנחנו כמובן מסתכלים על זה ואומרים, למה? למה? מה מביאים לכם? מביאים לכם יהדות, קצת יהדות, מה קרה? לא יחסירו אתכם כל כך מהר בתשובה, מי שרוצה ייגש ויניח תפילין, אתם לא רוצים, תמשיכו ללכת, אנחנו מנסים לענות, מנסים להשיב, ואנחנו לא יכולים להבין, למה? על מה יוצא הכעס הזה? למה? בשל מה? ויש לנו כאן שני צדדים, שבעצם כולו, כל שני הצדדים האלו הם צד אחד. הם צד אחד של המטבע, כי אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אולי, אולי דווקא, דווקא הלאום הזה, כן, על הדבר הזה, ודווקא זה שהם כל כך יוצאים, חוצץ נגד הדבר הזה, בכזה כעס, בכזה זעם, בצורה כזאת כמו שהם יוצאים, אולי דווקא, זה מראה לנו, שזה מעניין אותם, שאכפת להם מזה, שבכל פעם שהם רואים את הדוכן הזה של התפילין, ובכל פעם שהם רואים אנשים ניגשים ומניחים תפילין, כל פעם כזאת זה צורב להם, בלב, והם אומרים לעצמם, בלי קול, בלי מילים, בלי מסים, אומרים לעצמם, וואו, מה אנחנו מפסידים? למה אנחנו לא בתוך הדבר הזה? למה הלב שלי לא לוקח אותי לשם? למה הרגליים שלי לא נוסעות אותי לדוכן הזה? והם מסתכלים ולא יודעים מדוע זה מכעיס אותם. אבל, הלא, בכל יהודי פועם לב של יהודי, ואני כן מאמינה שכל אדם כזה, כל אדם כזה שמדבר נגד הדוכן הזה, הוא מדבר פשוט מתוך המקום של למה אני מפסיד, למה אני לא יכול, למה אני לא יודע לעשות את הדבר הזה, ולכן זה כל כך כל כך קשה להם. אפשר לחבר את זה לעצומות, י"ז בתמוז, תשעה באב, כשהילדים שחייבים כבר במצוות צמים, והילדים הצעירים יותר אינם צמים, הם אוכלים, ואז אנחנו יכולים לראות את הילד שממש מבקש, ואומר, אמא, תגידי לו שלא יאכל לידי, זה מאוד מגרה אותי, שלא יאכל כאן בחדר עכשיו. ואז אמא כמובן מיד מיד נחמרים רחמיה, והיא אומרת, למה אתה אוכל לידו? אתה רואה שהוא צם, וזה מגרה אותו, ולא יפה, ולא... ובכל זאת, הילד הגדול, מאוד, מאוד כועס על זה. למה הוא כועס על זה? הוא כועס שהילד אכל לא מכיוון שאיכפת לו שאח שלו אוכל, והוא לא אוכל. לא. אין לו שום דבר נגד אחיו, שיוכל, שיוכל, שיוכל בחדר השני, ושייתן לי להיות פה, לא לראות את זה, לא להתגרות מזה, כי אני לא יכול להיות בזה. אז הוא בעצם מקים כל צעקה, אבל מה שמפריע לו, זה לא שאח שלו עושה את זה, זה לא שזה קיים האוכל הזה, אלא שהוא לא יכול לקבל אותו, שהוא לא יכול להכניס אותו לתוכו. זה מה שמפריע לו כאן. מה שמפריע, זה לא שמישהו אחר שם עושה, שהדבר הזה קיים שם. מפריע לו, למה אני לא? ואני מסתכלת על זה ואני אומרת, אולי, זה דבר כזה. הם מסתכלים על אלו שעושים את זה, והם אומרים לעצמם, למה אני לא יכול להיות במקום הזה? למה אני לא יכול שיקחו את זה ממני? אני לא יכול, אני לא מסוגל לראות את זה. אני לא מסוגל לראות מה אני מפסיד. אני לא מסוגל לחשוב על זה, שאחרים זכו בכל הדבר הגדול הזה, ואני לא מבין שאפשר לזכות בדבר הזה, לא יודע איך להגיע לזה, לא יודע איך לאכול את זה. ולכן, זה מה שגורם לאנשים האלה, להישמע כמו שהם נשמעים, לא מראות, לא מרשעות, לא מפקרוקסיות, לא, אלא דווקא מתוך החיבור היהודי הזה שנמצא בתוך תוכם. אני אשמח לשמוע מה יש לכם לומר על הדבר הזה, האם זו תמימות שבהסתכלות שלי, או שאולי זה עוד איזשהו אור שאפשר, שהוא יואר מולנו ונוכל לחשוב גם על הכיוון הזה. אנחנו נצא להפסקה של פרסומות, ואחריה נמשיך בתובנות שונות. חזרנו מהפרסומות ואנחנו ממשיכים בתובנות, ואני רוצה לספר לכם על מפגש שלי עם שכנה. ככה, בחיי היום-יום שלנו, אנחנו לא זוכים הרבה למצוא את הזמן, לשוחח, שיחה, שקטה, עם שכנה. אנחנו טרודים, אנחנו עסוקים, רצים, ממהרים, לשבת רגל על רגל, לשוחח בשקט, פחות קורה. ויום אחד, כששבתי הביתה אחרי הצהריים, אחרי יום שלם, פגשתי בפתח הבניין שכנה שלי, אישה מבוגרת, שהייתה פעם מורה שלי. לא יוצא לנו כמעט להיפגש, אני גרה בכניסה אחת, והיא גרה בכניסה השנייה, ולא יוצא לנו כמעט לראות אחת את השנייה, לפגוש את השנייה, אחת את השנייה ביום יום, ושאלה אותי השכנה, תגידי, יצא לך ללכת לנחם את, והיא נקבה בשם של אלו שיושבים שבעה, והייתי חייבת להודות שעדיין לא הצלחתי להגיע לזה. אבל הרגע חזרתי, ואני לא רואה שאני הולכת לעשות את זה עכשיו, אני מרגישה שאני חייבת להיכנס הביתה, וככה לשתות משהו, וקצת ככה להניח את עצמי על הספה, ולנשום, וכך הלאה. פחות נראה לי עכשיו ללכת לנחם אבלים. ואז היא אומרת לי, למה? זה בדיוק הזמן... ברגע שאת רואה שהדבר הזה מגיע לפתחך, זה הזמן ללכת ולעשות אותו. בואי נלך לנחם אבלים. אני אומרת לה, אבל תראי איך אני נראית אחרי יום שלם, לא נעים לי, ואיך נלך, ולא. ברגע שאת חושבת בצורה כזאת, תמיד יראה לך שלא טוב. בואי נלך, תראי שתשמחי אחר כך שהלך, זה כל כך חשוב שאת ממש ממש תודי לי על כך. ואני לא חשבתי אפילו עוד רגע קט, שמעתי את הדברים, מיד אמרתי לעצמי, טוב, זה מה שאני צריכה לעשות. אני באמת צריכה הרגע ללכת לנחם, מי יודע מתי זה יצא לאחר מכן, נלך. הלכנו. צעדנו לאיתנו, כי המקום שבו ישבו האבלים היה בקצה הרחוב, וצעדנו וצעדנו ושוחחנו לאורך הדרך, ודיברנו על אה ועל דה, ולא היו אלו דברים ברומו של עולם, אפילו שהמורה שלי, השכנה הזו, היא כל כך חכמה, והיא כל כך מלאת ידע, ויראת השם, וכל מה שרק רוצים. אבל לא, לא דיברנו על דברים שברומו של עולם, דיברנו דווקא על דברים קטנים. והיא סיפרה לי, לאורך כל הדרך, על הדברים היפים שהיא רואה משך הזמן שהיא יושבת ליד החלון, ליד או במרפסת, שהיא רואה ומסתכלת החוצה. והיא סיפרה לי על ציפורים כל כך יפות, שמצייצות לפעמים מעל המרפסת ששם היא יושבת. היא סיפרה לי על הנקר שבנה לעצמו בית, כן, בראש העץ שממש קרוב לחלונה. היא סיפרה על עץ הארדוף שצומח בגינה, והיא מסתכלת מלמעלה, צופה עליו ורואה אותו. היא סיפרה על עצים ירוקים ועל עצים אחרים שחיוורים, ומדוע זה ולמה זה קורה, ועל עצים שהם ירוקי עד ועצים אחרים, וכך כל מיני דברים מעניינים ומרתקים שלא דיברנו ולא שומעים אותם כבר שנים. והיא הייתה מורה שלי כשאני הייתי ילדה, ובימים ההם, כשאני הייתי ילדה, אנחנו דיברנו בעיקר על טבע. לא שמענו הרבה דברים אחרים מעבר למקום שבו היינו גרים, ולטבע שמסביבנו, והכרנו את כל הפרחים בשמותיהם, ואת העצים בשמם, ואת ירק בדיוק מהו, וידענו לומר הכל על הטבע שמסביבנו. וגם בכיתה כשלמדנו, הלימודים היו על הטבע, היה שיעור מיוחד לטבע, אבל גם בכל מקצוע אחר תמיד תמיד היו דברים, אפילו בחשבון שהיו שואלים שאלות בחשבון, השאלות היו מושתתות על דברים שמסביבנו, כמה פרחים הוא הגיש, כמה פרחים הוא נתן, הדשא שבחצר, האם הוא צומח בכמה סנטימטר יותר, בכמה סנטימטר פחות, תמיד תמיד על הטבע שקרוב אלינו. ופתאום שמעתי את הדברים האלו, זה החזיר אותי אחורה בזמן, ואני מגלה שלא היה רק כל כך בעולם של פעם, בעולם שבו ראינו הרבה יותר דברים מהיום, וזה נראה לא נכון, זה נראה שהיום רואים הרבה יותר, אנחנו פתוחים לכל כך הרבה דברים, אנחנו שומעים כל כך הרבה, אנחנו נוגעים בכל כך הרבה דברים, ואנחנו יכולים לגעת בכל כך הרבה דברים, אנחנו רק טיפה מפליגים, טסים ויוצאים מעבר לארבע אמותינו, והדבר לא נכון, היום אנחנו יכולים להגיע ולראות הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו הרבה פחות רואים, ופעם, כשהיה המעט, אנחנו ראינו הרבה יותר. אנחנו נכנסנו לעומק הדבר, בדקנו ובחנו אותו לפני ולפנים, וכך נהננו מכל דבר, כל כך נהננו מלראות קלנית שצומחת בגינה, לחפור ולראות כמה עלי כותרת וכמה אבקנים, ומה עם האבקנים, כן, לא כמה, כי לא ניתן לסופרם, אבל היינו פשוט מסתכלים על כל דבר כזה ובודקים אותו, ונהנים מכל דבר קטן. הילדים שלי והיום הנכדים תמיד היו שואלים ושואלים איך הסתדרנו עם כל כך מעט חפצים, כשאני מספרת להם כמה מעט חפצים היו פעם לעומת היום, איך הסתדרנו עם כל כך מעט חפצים, איך זה יכול להיות, מה זה, זה כאילו לא לחיות. ואני מסבירה תמיד, היו מעט חפצים, מעט דברים, אבל ידענו איך להשתמש בהם בתבונה, ידענו איך להסתכל עליהם בצורה הנכונה, ואיך לראות דברים ש יכול להיות שהיום לא הייתם רואים, כי הם פשוט דברים שלא מעניינים אתכם, כי הראש והעיניים נשואות למקומות לגמרי לגמרי אחרים. אז כן, היום יש דברים אחרים, והיום מסתכלים בצורות אחרות, אבל פעם היו ימים יפים שבהם ראינו דברים שפחות רואים אותם היום. וזה היה מעניין, לפסוע עם אותה מורה, שהיא אישה מבוגרת, ולשמוע ממנה דברים בדיוק כמו ששמענו פעם כשהיינו ילדים. מעניין היה לחזור לחיים האלו של פעם, ולו לזמן קצר מאוד. יום אחד הגעתי לכותל המערבי, אני מספרת פה הרבה פעמים בתוכנית, שבשבילי הכותל זה הדרך לכל מקום. אני משתדלת לעבור דרך הכותל לכל מקום שאני הולכת, גם אם המקום הזה לא אמור לעבור מלכתחילה משם. אבל עשיתי לעצמי כלל כזה, שאם אני לא הולכת לכותל בדרך, אז למצוא את הזמן ללכת במיוחד, זה קצת פחות קורה. אבל כשאני כבר בחוץ, אני תמיד מוצאת את הזמן לגשת גם אליו ולהתרפק על אבניו. והגעתי לכותל המערבי, ואני שומעת, אמא אומרת לילדה, כמו שאנחנו שומעים הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים בכותל, אומרת לילדה שלה, חמודה, חמודה שלי, זה הזמן, תבקשי בקשה, מהשם. ואמא שמה את היד שלה ככה על הכותל, מבקשת בעצמה, והילדה כמובן מחכה את אמא, מניחה את היד שלה, וגם היא מבקשת ולוחשת. ואז אמא פונה אליה, והיא עושה את זה די מהר הילדה, והאימא לקח לה קצת יותר זמן, ואימא פונה אחר כך לילדה ושואלת אותה, נו, ביקשת? אז היא אומרת, כן, ביקשתי. ואימא שואלת אותה, מה ביקשת? והיא אומרת, ביקשתי שהשם יעשה שיהיו לנו בבית הרבה ממתקים, כי אני מאוד אוהבת לאכול ממתקים. ואימא שואלת אותה, מה, וזה הכל? זה כל מה שביקשת? והילדה אומרת, כן. ואז אימא שואלת אותה, רגע, מה, לא ביקשת שום דבר נוסף? לא ביקשת שיבנה בית המקדש? לא ביקשת שאימא שלך תהיה תמיד בריאה? לא ביקשת שתצליחי בגן? לא ביקשת שתהיה ילדה טובה? מה, זהו, הממתקים, זה מספיק לך? וראיתי שהאימא התאכזבה. ואחר כך חשבתי על הדבר הזה, ואמרתי לעצמי שאני לא חושבת שהאימא הייתה צריכה להתאכזב מהדברים של הילדה. כי הילדה, ילדה קטנה, אולי בת 5, ועדיין יש בה את התמימות הזאת, שכשגדלים היא פחות קיימת. התמימות הזאת שאומרת, אני לא מבין בכלל שמגיע לי יותר. אני לא מבין שאני יכול לבקש הרבה הרבה הרבה. אני עדיין במקום הזה, שאני מבקש דבר קטן, ואני מקווה לקבל אותו. ואני בטוח שאני אתפלל להשם והוא ייתן לי אותו. ואני מסתפק בזה. בינתיים זה מספיק לי. אני אומר על זה, תודה רבה, והכל טוב. וביקשתי את זה מכל הלב, וביקשתי את זה מכל הנשמה. זה מאוד מאוד חשוב לי. וזאת תמימות ילדותית, שבעצם אומרת, אני עדיין לא נפקחו לי העיניים. אף אחד לא קלקל אותי. אף אחד לא לימד אותי שאני יכול לדרוש יותר. אף אחד לא לימד אותי שהכל מגיע לי. לא, לא אמרו לי את זה. עכשיו, לאט לאט, אני אלמד את זה. ואני אלמד איך שבתפילות אני יכול באמת לקבל יותר, ואני יכול לבקש כמה שיותר, ואם הקדוש ברוך הוא יענה וייתן לי, אני מאוד מאוד אודה לו על זה. ולעומת זאת, אני לא צריך לקבל יותר כל דבר שאני רוצה, כשאני מבקש בבית, ואני דורש בבית, ושאני רוקע ברגליים, אני לא אמור לקבל את כל מה שאני רוצה שם לקבל. ופתאום כשאנחנו גדלים, נפקחות לנו העיניים, ואז אנחנו מבינים שאפשר לבקש יותר יותר, גם פה וגם פה. השאלה איך מבקשים, השאלה מה אומרים, השאלה איך מודים, וכל הדברים האלו הם חבילה אחת שלמה שאנחנו צריכים ללמוד אותה, וללמד אותה גם את הילדים שלנו, כי הבקשות האלו למידה הן צריכות, וזה הכל. ואחרי שאנחנו לומדים ויודעים, אז אנחנו כבר יודעים בדיוק מה לבקש, איך לבקש, גם מסובבים אותנו, וגם מהאלוקים. אז אלו היו הדברים שהבאתי לפניכם היום, תובנות שאני למדתי מהשבוע הזה שלי. אני אשמח לקבל את המכתבים שלכם, את השאלות שלכם, וגם את מה אתם אומרים על מה שאתם שומעים פה. אני אזכיר לכם את כתובת המייל, c5712111@strudelgmail.com. תודה לפסח בגד שהיה פה איתי. תודה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באותה עת ובאותה שעה. ועד אז, המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.